בעקבות מה שדיברנו שבוע שעבר. אז אומר ככה, לכן השואה מעמידה בבת אחת שתי שאלות חריפות. ראשית, כלפי המצפון האוניברסלי, איך יכול להתרחש דבר כזה בתוך ומתוך התרבות המערבית הנאורה ההומניסטית? ושנית, כלפי המצפון היהודי. היא קוראת להירור עמוק על יסודות היהדות בתורת האמונה. איך להבין מעבר לאחריותם של הנאצים עצמם או של התרבות של תרבות המערב בכללותה, שמאורעות כאלה פקדו את העם היהודי. באיזה סגרת של של הדיון בשתי השאלות האלה, ואז אחר כך הוא סוקר כל מיני שיטות ש שהוא גם מסביר למה רק עכשיו הוא כותב את הדברים ולא לפני זה. אז הוא סוקר כמה שיטות של הוגים יהודים ודוחה אותם אחד אחד, ואז הוא מגיע גם השיטה באבונותינו. בניגוד לשיטת הקודמת לפיה חורבן נתפס כקורבן, יש הרואים בשואה ובצורה סכמטית וגסה עונש על חטאינו. בכוונה אגזים בהצגת גישה זו כדי להבליט את אופייה המגוחך. היהודים נטשו את קיום השולחן ערוך, לא הניחו תפילים, לא אכלו אוכל כשר, לכן שולחו לתאי הגזים. וכי אלה שהניחו תפילין ואכלו כשר ניצולו מאותו גורל אימים? חולשתה של גישה זו היא בחוסר הפרופורציה המשווע בין החטא עליו היא מצביעה ועוצמתו של העונש.
הכללי.
מה?
הכללי.
כן. אם מדובר על בגידה במילוי יהודה של היהדות, יש להציב את הבעיה ממישור אחר לגמרי, ולהתחיל בהגדרתו הברורה של הייעוד היהודי בגלות. די להזכיר לאלה המקבלים דיאלקטיקה מעין זו, לפיה השואה באה כי לא קיימנו את מצוות התורה, שרק אחת מכל מצוות התורה לא קוימה על ידי כלל ישראל, באשר היו שם דתיים ושאינם דתיים כאחד, מצוות יישוב הארץ. זאת אומרת, אם כבר אתם רוצים בכיוון הזה, אז...
ובגינם מגיע עונש שואה.
לא, זה מה שהם טוענים, הוא דוחה את הגישה הזו.
כן, כן, הוא מביא
אותה. דוחה, אבל אם כבר אתם תהיו קוהרנטים עד הסוף, כן.
לא, אם מחפש משהו כללי לכל אלה שיש.
כן, כי אתה צריך משהו משותף.
אבל גם המשהו כללי...
מה?
זה שווה עונש כזה?
לא, אני אמרתי, הוא דוחה את כל השיטות האלה, אבל אם אתה נכנס לדיאלקטיקה מעין זו, אתה חייב להיות קוהרנטי עד הסוף. אין... טוב, ואז שיטה אחרת, השואה כמחיר התקומה, כן?
כן.
בסדר? אז שואה, מה,
כן.
גם כאן.
מחיר התקומה.
כן. אז הוא אומר, גישה נוספת נפוצה בישראל בחוגים הדתיים, בחוגים חילוניים. לפייה מהוראות השואה היו המחיר שנאלצנו לשלם חיל הקמת מדינת ישראל. בסדר? זה גם שיטה. שיטה זו מתבססת על העובדה שמבחינה קרונולוגית מדינה ישראל קמה מיד לאחר השואה. למעשה צמידות המאורעות אך מתה. כדאי להזכיר כאן מספר תאריכים. הצהרת בלפור פורסמה ב-1917 והושכה על ידי חבר העמים ב-1922, ואילו הנאצים העלו לשלטון ב-1933. עוד זמן רב לפני כן החליט חלק מהעם היהודי לשים קץ לגלות ולהחיות את האומה העברית בארצה. אמת, התעוררות התנועה הציונית וההחלטה להחזיר ליהודים את עצמותם בארץ ישראל היו קשורות לרדיפות. אך אלה היו הרדיפות של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 במזרח אירופה ובמרכזה, שהיו כבר למעשה מעין סימן התראה לבאות. ואכן כבר מראשית שנות ה-80 של המאה שעברה מתחילה התיישבות היהודית בארץ ישראל. ניתן לשער כי לא המאורעות השואה הם שאפשרו את הקמתה של המדינה, אלא להפך. כנראה הם שגרמו לממדיה המצומצמים של הצלחת הפרויקט הציוני. זה בדיוק הפוך ממה שאנשים רגילים לחשוב. אתה מסתכל רק על 1933 או 39 והלאה, תסתכל על הכל. מה פתאום אתה בוחר מקטע כזה, כן? ואז עובר עוד כמה, כמובן יש את השיטה שהציונים החיים לכל הסיפור, בסדר? זה דוחה ככה, ואז שיטה הרבה יותר הרבה יותר מושכת בחינה מכמה בחינות, מחיר חופש הבחירה. כן? אז הוא אומר ככה, השיטה שנדון בעתה היא בעלת עוצמה פילוסופית ותיאולוגית גדולה הרבה יותר. היא מתייחסת הישר למוקד שאלתנו כיצד יכלו מאורות השואה להתרחש בעולם נברא על ידי אל אמת, ואז התשובה זה חופש הבחירה של האדם. זה כאילו משהו מוחלט, יכול להגיע לטוב ולרע מוחלט בכל הכיוונים. הוא דוחה את השיטה הזו כי היא מתעלמת למעשה מן המושג של ברית, כן? ואז אחרי שהוא דוחה גם את זה, הוא חוזר למה שדיברנו שבוע שעבר, נקרא כמה דברים. איפה זה? אפשר לסכם כי אין בהם כדי לתת הבנה מושתתת על יחס האמונה היהודית המסורתית לבעיה, כל השיטות שהוא הזכר לפני זה. אך ורק אם נגלה בדברי חכמנו זל מקורות המעידים שהתורה מודעת לאפשרות ההתרחשות מאורה כה נורא, נשכיל למצוא עומק הבנה בו הצדדים החיוביים שבגישות הנ"ל יקבלו בדיעבד את משמעותם הכוללת. והנה, החרדה מפני אימת המאורעות של סוף ימי הגלות משתקפת בבירור בתפיסה היהודית של ההיסטוריה ובייחוד כפי שהוראה המקובלים. הנה למשל כיצד פתח בעל החסד לאברהם, רב אזולאי, כן? בתיאורו את קץ הגלות. בסוף גלותינו זה, קרוב לזמן הקץ, התחזקו צרות לישראל תכלית החיזוק תכלית החיזוק צר להם שיסנו בחייהם ויאמרו אל הערים כיסונו ואל הגבעות יאמרו שיפלו עליהם מפני הצרות הגדולות שיסובבו מכל צד ופינה ויתרבה הצער עד אשר לא יפנו האבות אל הבנים וכל מי שימצא את עצמו לא שלל גיבור ונוצח יקרה. זאת אומרת זה כבר החסד לאברהם, זה כבר מסורת ידוע אצל המקובלים, כן? ונשאלת אז השאלה, על מה ולמה התחקשו צרות כאלה? כדי להסביר את דאגתם שחכמנו ראוי להביא את הבעייתיות המוצגת בסנהדרין בקשר לפסוק הקטון יהיה לאלה והצעיר לגוי עצום, אני השם ביתה אחי שינה. כתיב ביתה וכתיב אחי שינה, סתירה, כן, בתוך הפסוק. והתשובה של הגמרא זה היא זכו אחי שינה ולא זכו ביתה. ואכן, גם כאן וגם כך אפשר להגיע לסיום הגלות. אם זכותו של עם ישראל מספקת, בסומה עלינו להבין מה טיבה של זכות זו, מובטח שהגלות תסתיים בכי טוב, ואם אין זכותו מספקת, תסתיים הגלות מאליה דרך מנגנוני תפקוד העולם. משום כך אנו מוצאים שני סוגי מאמרים בספרות חז"ל הדנה בנושא זה. מחד, מאמרים המתייחסים לדרך הראשונה, דרך הזכות, והם מתארים את קץ הגלות בכבוד ובתפארת ובאמצעות ניסים גלויים, ומאידך מאמרים המתייחסים לגאולה מבחינת איתה ובהם צורה דאגה עמוקה. מכיוון שהברירה נתונה מראש, הרי שאין סתירה עקרונית בין שני סוגי מאמרים אלה. זה עניין של חלופה. אפשר להתווכח להיווכח שבמרוצת הזמן הבחינו חז"ל שעמנו הולך ובוחר בדרך השנייה, ואכן מדור לדור מתגברת החרדה על התקווה. ברצוני להציג שני מאמרים מן התלמוד, מה שראינו, הזכרתי שבוע שעבר לגבי לשון הפקר, כן? בסדר? ואחר כך הוא חוזר לנושא של האחריות של המנהיגות בדברים האלה, לאור סימני התקופה. היכולת או אי היכולת להבחין באיזה תקופה אנחנו חיים, אם חל שינוי מבחינת התקופה ההיסטורית. כן? וזאת הנקודה החשובה ביותר כאן. כן? ולצערנו הרב, כפי שראינו, היכולת הזו נעלמה מהמון תלמידי חכמים, כי הם לא התעסקו בכלל בנושא. כן? אז זה הבאתי גם את מלכת אליעזר, מה שציטטתי ככה, אז מי שרוצה לרשום, זה בחלק ה' של התשובות שלו בסימן למדוו. לגבי השאלה, האם אפשר לקבוע חצי יום תענות על הרציחות וצרות בעוונותינו הרבים לאחינו בני ישראל באשכנז. כן, טוב, יש חלק ראשון, הוא מתפלסף מבחינת ההלכה, אבל אחר כך הוא מגיע לדברים שלו באמת. ככה אומר, איפה זה מתחיל?
זה
חלק שם? חלק בשוט. טוב, הוא אומר כמובן בהתחלה שאם כולם היו בסדר, אז אנחנו כבר היינו נגלים, זה לא רק את המעניין. כן? ואז הוא אומר ככה. והוא מסכים להגיד שאנחנו בתקופה שנחת חבלי משיח, כן? זה גם דבר חשוב, כן? בסוף כתובות בזוהר הקודש בכמה דוכתה, בכל הספרים הקדושים, בכל הסימנים, כי הן, הנם, חבלי המשיח. בסדר? לפחות על זה יש הסכמה. אומנם. החל של הסדרה אחה, זה כבר מתחיל טוב, זה כוונה, זה הציוני, כן? ובתוכם המנהיגים וארבע אדמו"רים הצפויים, זה הקולגות שלו. דווקא בכלל יש לו היסטוריה מאוד מעניינת אישית, כן? הוא היה בעיר מונקאץ', כן? השתלט על העיר בכוח. כל מי שניסה להתנגד, יש עוד בכלא גם כן כמה ימים, על אי תשלום מס, ועוד כמה פנינות כאלה.
איזה תקופה זה?
זה שנות ה-30.
ואיפה הוא היה בשואה שהוא כבר לא
חי? הוא נפטר לפני זה. כן, הוא לא רע. למשל, יש סכסוך ידוע איתו ואמור מבלז, שבסוף הגיעו לפשרה, כן? הוא גירש אותו ממונקאץ'. טוב, אז זה האדמו"רים הצפויים. הוליכו שולל את כל ישראל, כי רק להתפלל על שלום העמים, כן? אומות העולם עיקר בתכלית וכיוצא באבליהם, והפכו את הקערה כמהפכת סדום ועמורה וכו' וכו', ואז הם זוכים למי שבח, כן? ואז הוא מגיע לדברים האלה. שכל מי אפילו שהוא מאמין בביאת המשיח, רק שאינו מחכה לביאתו. זאת אומרת, לפי השיטה הזאת צריך לחכות. שב ואל תעשה. הרי זה כופר. כן? ודאי לדברים האלה. על כל פנים, חשבתי לכאורה, בעת שעשו הבויקוט, באשכנז, זה 36, עם הפרסום של חוקי נורנברג, כל הסיפור עם המסחר היהודי, כן? לגד סוחרי היהודים בוודאי אינו עניין לגזור תענית. למה? כי אמה רובם ככולם שם בחללי שבת קודש בפרסיה.
מגיע להם.
בדיוק, בחנותם. ושילמו להם מידה כנגד מידה. באותה מידה, בכל השבוע. ואם לא ישובו מחטאם בחילול שבת קודש, כן? איך כמו נחזיק עוד מעשיהם בחילול שבת? והיה טוב להזירם מקודם, וכו' וכו'. זאת אומרת, סך הכל, מה קורה שם? מגיע להם, פשוט. לא צריך להתרגש מעבר לזה, כן? אז, צריך להסביר, כי אף על פי שחטא ישראל הוא, שיראו ויבינו כי אצבע אלוקים הוא, בעד חילול שבת קודש. וישובו אל השם ויסגרו חנותם. טוב, אחר כך סגרו מילת ברירה, אז כנראה שזה...
שיח האוניש.
אני יודע. כן? ויסגרו חנותם ומלאכתם בשבת קודש, ואז נתפלל באדם ונגזור חצי יום חצי תענית.
לא אומר, אז
הם יגאלו. לא, אז אנחנו, זה, כן, זה פשוט. ויש עוד כמה פנינים כאלה בהמשך, כן, שהוא חוזר על, על, אז, עוד פעם יש התקפה על, על הצבועים. וזה ממשיך ככה. אך לזה לא אוכל לתת הסכמתי, הוא אומר, לחתום בשמי על כל קורא, כי אם נלך בדורו של שמד כזה, וכי הציונים או המזרחינים או הגודאים ודומיהם ישובו אל השם, ואז מה זה ישובו אל השם מבחינתו? זה קודם כל לבטל את הצהרת בעל פאור בלפור.
בסדר, זאת האסכולה, זה שקיבל אתמול 4.5 שנות מאסר מנטור הכרתה, זה אומר לאיראנים שהוא מוכן אפילו להרוג ציונים.
כן, לא, מה?
הוא מזעזע, אתה יודע.
זה פשוט, אתה קורא את זה, כל שורה כאן זה...
רק אצלנו יכול לקרוא את
זה. מה? כן, הנה. אז הוא תוקף אותם, כי היה כנס במריבארד, בית... בסדר, אז הוא מזכיר את הדברים באותו כנס שהיה בזמן שהיו הפרעות כאן בתרפת בירושלים ובחברון. אז הוא אומר, נתתי אז אנטרג ופלאג להשקיע עשר דירה על אתר לסייע לאותם אנשים, כן, באותו יום נסעתי לפראג ולווינה ונתתי הוראה לשלוח משלחת לראשי צירי הממשלה האנגלית שכנראה היו בסביבה באותה, לפעול מיד בממשלתה בלונדון הצלה מיד על האתר, ובאופן שיחזרו אלו המפלגות מזכות הבעל פאור שלהם. זאת אומרת, פתאום זה לא שווה אל תעשה.
למנוע את הפרעות.
לא,
אם הצהרת בעל פאור תבוטל,
כן, ככה הוא חושב. נכון, נכון, ככה הוא חושב. כן, בסדר, בסדר. אוקיי.
זה
החיבור. מה? וזה ממשיך ככה, ויש עוד תשובה אחרת, סימן י' ב'.
אלה רבניך ישראל.
כן, סימן י' ב' באותו חלק ה', שהוא שואל בשאלת יישוב ארץ ישראל. כן? שגם שמה... יש כמה דברים מעניינים. אומר ככה, אבל מכל מקום מעודד, הוא מנסה ליישב את המחלוקות, כי בכל זאת זה תלמיד חכם, הוא מכיר את הסימנים ויש לו בעיה, כי הוא מתחיל לראות שהדברים מתחילים ללכת לכיוון ש צריך פתאום ליישב מחלוקות בגמרא, כן? ואז מתחיל לעשות שמיניות באוויר מבחינה זו, כן? כן. ואז הוא מתחיל לעשות חלוקה בין דברים טבעיים לדברים על טבעיים. כן. אם זה טבעי, לא מוצא חן בעיניו. לא מוצא חן. כי הוא ככה הוא מנסה להגיד ככה. יש את האמירה שבגמרא, כן, בזה, אין בנו על המזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אני צריך לעשות עם זה משהו, כי הרמב״ם פסק את זה להלכה. אין מה לעשות, כן? היינו התנהגות אחר כך, אבל מכל מקום מודה דביית המשיח במשיח צדקנו וישיבתו על כיסא מלכותו, לא יהיה מבחינת קטנות. קטנות זה דברים טבעיים, כן? כמו שהיה מקודם בביה הראשונה, ובפחת בבית שני. כן? בסדר. ואז ככה.
היה משיח בבית שני?
לא, אבל מבחינת החזרה לארץ ישראל. כן? והנה הנביא מפי מלך דוד מלך הוגה בתורה, וזה הוא מתחיל לצטט את הרמב״ם, שזה התכונות שלו, הוגה בתורה ועוסק במצוות, ויחוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות השם. היינו, עכשיו הוא מפרש, לא מלחמות טבעיות. לא מלחמות טבעיות עם הגויים. כן? כמו מלפנים. כמו שהיה בבית הראש, בכניסה לארץ בזמן יהושע, כן? וגם יתחסו כל ישראל על פי מלך המשיח ברוח הקודש שתנוח עליו, שמודיע מזה משבט פלוני וזה משבט פלוני וכו', בסדר? מפנה לרמב״ם ושוב חוזר לרמב״ם ואומר ככה בספר המצוות שלו לכבוש את הארץ. מה עושים? הרמב״ם כתב את זה, גם זה צריך להסביר, כן? ולשבת בה, כיוון שזהו אינו נוהג בימינו. פתאום זה כן לא, מה השתנה? זה לא נוהג בימינו? וגם מזמן המשיח אין שייך לצוות זה אז לכל ישראל. אז אני כבר אומר, אני לא מבין. אז אני לא מבין. רמב״ם בקטע אחד, תקן. פסקה הבאה ברמב״ם, זה כבר לא.
הוא היה בארץ בביקור פעם?
הוא היה בארץ בביקור, כן, 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 כן.
יש בתי מונקאץ'
כן, 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 הוא היה בארץ. הוא היה בארץ, חזר להונגריה. היה. כן. אין שייך לצוות זה אז לכל ישראל כמו וכו'. ממשיך, שיחבשו, וכיוון שזהו לא יהיה תלוי בהם, אז כשחבושו, אז זה כך יכול להיות כיבוש בכל זאת אם לא זה, רק הוא מצוות ופקודת המלך המשיח הקדוש, הוא לבדו יעשה סופרמן.
זה על טבעי,
זה בדיוק, כן. וזה ממשיך
גם שם.
מה?
גם שם.
כן.
אתה יכול גם למצוא את זה ביואל מוישה.
לא, לא, ביואל מוישה זה זה המשך
בצורה מזוקקת.
כן, זה המשך, זה המשך, כן, זה זה ויואל מוישה עוד. לא, כאן יש עוד הרבה. לא, כאן יש עוד כמה פנינים, כן? וביותר שנעשה מזה בימינו לתת יד לפושעים, חז ושלום, קין לך, הכל דעת המינים, המה הציונים, כן? בסדר? אנחנו הבנו את זה, אשר מחריבים, בכל מגמתם, רק לעבודת השדה בארץ הקודש, לקנות ולהעמיד קולוניות, לא? לא יודע, הוא לא קרא את מה שכתב החתם סופר, מתעלם שעבודת האדמה בארץ ישראל שקולה כמו הנחת תפילין בחול, לפחות. לא, זה כבר הוא לא...
שלא לדבר על הרב קוק.
לא, 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 אני לא מדבר, חתם סופר, זה חתם סופר. זה, לא, הזכרתי את, את ה... זה, כן, כן, בוודאי, לא, לא, לא. כן, אז הוא אומר... כפי דבריהם, ועל כוח תפוק תורה ואמונה בין בארץ ובין בחול, ובפרט אמונה כל הדברים האלה. ואז כמה פנינים, אני חוסך לכם את הברכות והמשברך שכולם זוכים לו כרגע. ואז הוא אומר ככה, בסוף אין הגאולה רק בזכות לימוד התורה. בסדר?
אבל הם למדו בתורה.
איזה תורה?
שמה
הם למדו בחוץ לארץ. השאלה זה איזה תורה. כן, וזה ממשיך, וזה ממשיך, זה הקו הזה. בסדר? לא, אז עם הקו הזה, כדאי עוד פעם לקרוא את מה שמניתו כותב, כן. לגבי היכולת של חכמי ישראל דאז להבחן את המצב בצורה נכונה.
אפשר לצלב את
החוב... את זה?
את זה. זה כל החוברת רק על זה מדבר?
זה נמצא גם באינטרנט.
כן?
כן, והיא בחר את הימים. המאמר נמצא באינטרנט.
ככה זה נקרא,
ואי
באחרית הימים?
כן, כן. בסדר? כי זה בדיוק כאן הנקודה.
זה מוצפז בסוף...
מספד למשיח, כן, כן. כן, נכון.
כן?
כן, כן. נו, אז כדאי בזה לצטט שוב את הדברים שהוא מזכיר כאן בשם בשם האור החיים. על הפסוק וכי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. אומר ככה אור החיים, פרשה זו תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל. כי ימוך על דבר אומרו בעצלתיים ימח המקרה. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עשיתם לאותם שנאמר בו, המקרה במים עליותם. מח. כי כשהתחתונים מתין מדרך הטוב ומסתלקים ההשפעות ומסתלק עמוד הקדושה. כי העיקר תלוי בתחתונים. פירוש הדבר במעשה האדם. ואמר ומחר מאחוזתו, ירצה על, על משכן העדות, אשר הוא אחוזתו של הקדוש ברוך הוא. שבו אישרה שכינתו, ובעבודתנו נמכר הבית, זה היה חורבן הבית, כן? כמו שאמרו חז"ל, בפירושם לפסוק, מזמור לאסף, באו גויים נחלתך וכו'. והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לשם. זאת אומרת, זה תלוי ביכולת, ביכולתו להבחן את הדבר. על דבר אומרו, בקרוביי אקדש. הוא יגאל ממכר אחיו, כי האדון ברוך הוא קרא לצדיקים אח כביכול. דכתיב למען אחי ורעי, והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני האדם, ויאמר להם הטוב לכם, כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם. ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוהי עולם ברוך הוא לעד. זה בדיוק הפוך מזה, אבל פתאום אורח החיים הוא כבר לא אורח החיים הקדוש. הוא סתם אחד שכנראה אפשר...
מרוקאי, מלא...
כן, כן. בסדר? וימאיז בעיניו תאוות הנדמים ויערם ויחשק הרוחני גם נרגש לבעל נפש כל חי. עד אשר יטיבו מעשיהם ובזה יגאל השם ממקרו, ועל זה עתידין לתת דין וחשבון. כל אדוני גדולי ישראל, כל אדוני הארץ גדולי ישראל. ומהם יבקש השם אלבון הבית האלוף. זה אומר הכל. טוב, נחזור לעניינים. זה פשוט מזעזע לפעמים לראות איך רואים את הדבר. טוב, אז עמוד 273. מעין סיכום.
אין עולם הבא.
דיברנו על שני סוגי רע, ועלינו לעשות הבחנה ברורה בין שני סוגים אלו. הרע האונתולוגי הנובע מעצם אקט הבריאה עצמו.
רגע, סיור איזה עמוד?
273. הרע האונתולוגי הנובע מעצם אקט הבריאה עצמו. בין במישור האישי, בין במישור היסטוריית העולם כולו. הרע זה מאפיין את השלב שבו ההוויה המקבלת חסרת זכות לזכות ביש הניתן לה כמתנת חינם על ידי הבורא. בסדר? וזה סוג אחד של רע, וזה העיקר הדיון היום. כן? אז הוא אומר, תכליתו היא מתן אפשרות לאדם לזכות דרך עמלו ביש שלו. הרע הזה קיים כל עוד נמשך מצב זה כל ימי העולם הזה, והרע הזה אינו גורר אחריו אשמה כלשהי מצד האדם. זה שלושת הנקודות שצריך לזכור. והסוג השני זה הרע הנובע מפעילות האדם המשתמש ביש שלו כדי להרע. הרע זה נובע מרישות האדם הרוצה לקבל לעצמו בלבד, בלי שום רצון לזכות באותו יש הניתן על ידי הבור. מי שרואה את העולם בעיניים פקוחות ואינו מייחס את הרע...
זאת אומרת, בעצם הסימון היה פה צריך להיות כאילו שתיים.
מה שתיים?
הראשון זה הרע אונתולוגי, השני זה הרע הנובע
מפעילות. כן, 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 כן. יש שני, זה שני הסוגים. העולם אחר כך יעשה חלוקה יותר מדויקת לשלושה סוגים, אבל עוד נגיע לזה. כי בחלק הראשון יש למעשה שני סוגים שונים. מי שרואה את העולם בעיניים פקוחות אינו מייחס את הרע לטוב המוחלט, אלא מבין שהוא תולדה של עצם היותנו נבראים, שהוא תנאי הכרחי לקיומנו בעולם הזה, כל עוד זו לא זכינו בקיומנו, יכול לגשת לבעיית הסבל, ובלי להכחיש שהכאב הוא אמיתי ובלתי נסבל, למצוא את תשובת חז"ל וחכמי הקבלה לנושא ולהבין אותה. בסדר? זה מאות שנים חיינו, אנו היהודים בגלות במצב בלתי נסבל. חיי כל יהודי במהלך אותה גלות היו חיי סבל וכאב, ובכל זאת שרנו ולא אימצנו את תפיסת העולם של הסטואה ולא התאבדנו. ידענו מהו המצב העולם באמת. הצלחנו לשחוד משום שראינו את העולם בעיניים פקוחות, ובזכות אותה אופטימיות המבוססת על הידיעה שיש אור בסוף המנהרה, שיש גאולה בסוף הגלות, לא יחשנו את הסבל שלנו. לא רצינו בו מלכתחילה, וגם לא ייחסנו אותו למי שאמר והיה עולם. דברים פשוטים.
כן ולא, כי אתה מדבר על הכללה, הברכה והכללה, וזרה אתכם בגויים, וכל הסעיפים של הכללה. כן מייחס את זה לפעילות של הרגעים
שלנו. לא, זה תיאור המהלך היסטורי. יש שתי אפשרויות, תבחרו. תדעו שאם אתם הולכים לכיוון מסוים, כמו שהוא אמר, זה יהיה בכבוד ובתפארת, ואם אתם חס ושלום הולכים לכיוון השני, תדעו מה מצפה. זה לא שהקדוש ברוך הוא רוצה בדברים האלה. הוא מתאר את שתי החלופות העומדות לפני העם, ואומר לה, הנה המפתח, תבחרו.
בסדר, אז אם אני בכוונה עושה את זה מקצין.
כן.
אני ממשיך את הקו הזה שהריבונו של עולם אמר, יש לך א' או ב', אתה הולך על ב', אז אתה חוטף, זה המציאות. אז הרבי ממוקץ' שממשיך את זה הלאה לאותם שחוטפים אז.
כן, אבל הרי, מה נקודת החולשה בהסבר שלו? נניח שהוא צודק. מה עם אותם יהודים שומרי מצווה שסגרו את חנויותיהם בשבת בגרמניה? הוא לא אומר את זה.
הוא בלי להגיד.
לא, להפך. להפך. זאת בדיוק הנקודה שזה מה שמניתו הזכיר לפני זה, כן? יש כאלה שהניחו תפילין, יש כאלה שאכלו כשר, אז למה הגיעו בסופו של דבר לתאי גזים גם כן?
זו התשובה של הגמרא, מכיוון שניתנה רשות למשחית, אינו מבחין בין טוב לרע.
זהו. כדי לקבל את התשובה הזאת של הגמרא, אתה צריך לבוא להגיד מתי זה כן? בתקופת ההפקר, מה שהזכרנו. מתי לא ניתן רשות למשחית? כאשר אתה שמת את עצמך במצב כזה שאתה מבחינת שחזל הסבירו, אתה במצב של הפקר. למה אתה במצב של הפקר? כי אתה לא רצית להשתייך ולהשתתף במהלך העיקרי שהוא החזרה לציון. מי החליט על זה? אתה.
אתה זה לא אדם בודד.
אתה
זה בגדול העם.
אתה זה לא בגדול העם, אתה זה בגדול מנהיגים שהשפיעו על הקהילות שלהם. עד שלא ניתן בעיה לעשות שום דבר.
כי הם בחרו.
מי? לא, הם לא בחרו.
המנהיגים?
חלק לא.
לא המנהיגים?
לא צריך להגיד כולם.
לא. אלו שלא בחרו, נהרגו.
בסדר. וגם אלה שבחרו, צריך גם לעשות אולי הבחנה בין התקופה. האם אתה תגיד שהדין של אדמו"ר מגור שיוצא מוורשה ב-1940, אפריל 1940 אחרי הכיבוש, כן? באישור הגרמנים, שהוא בורח? אפשר להגיד כן, מפשט שני אפשר להגיד לא, כי הוא יוצא עם כמה מהבנים שלו אבל משאיר את הנשים. זאת אומרת שמבחינתו
הנשים נשארו שם?
כן, חלק כן. זאת אומרת הוא לא מוציא את כולם.
הצדקה שלהם הייתה פילוסופית, שכאילו בעצם הוא יצא בשביל לפעול בחוץ לשחרר גם אותם.
זה הצדקה.
כן, בסדר, אני אומר
עוד
פעם, מה?
סאטמר
זה כבר 44. זה כבר 44, לכן אני אומר, אולי צריך מבחינת הקרונולוגיה של הדברים, צריך לעשות הבחנה. תגיד על האדמו"ר מחב"ד, אותו סיפור, כן? שגם ב-40 עוזב את אירופה. בסדר? ויש עוד כאלה. בסדר?
כולם ברחו.
אבל האדמו"ר מבלז. האדמו"ר מבלז.
איך שלא תגדיר את זה, כולם ברחו.
לא, זה לא כולם.
אלה שיצאו, אתה לא יכול להגיד שהם יצאו מכל מיני...
האדמו"ר מבעלז, האדמו"ר מבעלז שבאחרי כיבוש הונגריה, כן? באפריל 44, כן? יומיים שלושה לפני שהוא בורח, כן? נותן לאח שלו לעשות את הדרשה המפורסמת בבודפסט, כן? שכאן בהונגריה לא יקרה שום דבר.
הוא הולך.
הולך. אז זה אתה יכול באמת לגוע להגיד בורח.
זה אדמו"ר מבעלז אמרת?
כן, זה אדמו"ר מבעלז. כן. אותו דבר עם האדמו"ר מסאטמר, שפתאום כן מקבל מהציונים האלה הארורים סרטיפיקט וזה בסדר. לעומת אלה, יש הרבה שהלכו עם הקהילות שלהם עד הסוף. כן? אבל השאלה עוד פעם, זה לפני זה. למה הם לא ראו? זאת השאלה ששואל... תלמיד של הרבי ממונקש, הם הבנים שמחה.
איך הם לא ראו?
איך הם לא ראו? כי התשובה שלו היא פשוטה, הם לא עסקו בכלל בתחום הזה.
הם לא חכמים?
מה?
אם הם לא ראו את הנולד, הם לא חכמים?
יפה, זה בסדר, לכן אני אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר, היינו סגורים בארבע אמות של הלכה, ובאיזה מובן? במובן של דברים הקשורים ליורידיה, לאורח חיים, ושאלות של כשר, לא כשר, מותר, אסור, דברים כאלה.
אבל יכול להיות שהם ראו את הראייה ההיסטורית.
הוא אומר שלא.
כל השנים היו פרעות. ועם ישראל חי.
עם ישראל חי? כן. אז אפשר לבוא להגיד...
זה מה שהראייה שלהם הייתה.
לא, זה למשל...
בתקופה של רשי היו פרעות.
זה למשל מה שהאש קודש אומר בדרשות שלו, מה שהודפס אחרי המלחמה.
זה יכולים להגיד גם היום.
לא, 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 זאת נקודה חשובה. הוא דורש שבת אחרי שבת, וזה מה שמופיע באש קודש. נפסיק לדרוש באוגוסט 42, בשבוע שמתחיל החיסול של הגטו. המשלוחים הראשונים לטרבלינקה, כן? באותה שבת הוא כבר לא כותב שום דבר. בסדר? בחנוכה אותה שנה הוא מוסיף הערה על אחד מהדרשות, וככה הוא אומר בהערה, זה מופיע בשתי מקומות בספר, שכל מה שהוא כתב זה היה בדיוק על סמך ההבנה שמה שכרגע קורה כבר חיינו את זה, והיו פוגרומים לפני זה, והיו סיפורים, חז"ל מלאי סיפורי זוועה לגבי...
אנחנו חזקים.
לא, לא, בלי אנחנו חזקים. בלי אנחנו חזקים. זה לא הטיפוס להגיד אנחנו חזקים, כן? הוא אומר, זה היה נכון עד עכשיו. אבל מה שאנחנו חיים עכשיו, זאת אומרת, החל מהמשלוחים הראשונים לטרבלינקה, אומר, זה לא ראינו לעולם. זה משהו אחר. זה משהו אחר. הוא מבין את הטעות. הוא מבין את הטעות. בסדר? זאת אומרת שבכל זאת אנשים זה, אבל עוד פעם השאלה, יש פה גורמים, וכי אתה נשאר באותו מקום? זאת השאלה הגדולה. אז אתה יכול להגיד בזמן המלחמה זה כבר עבוד, כי אין לאן לברוח, כן? אבל מנהיגים היו אמורים לדעת מה כתוב במיינקאמפ, לא? ושלא יגידו שזה לא היה ספר ידוע וזה תורגם לכל מיני שפות, פודפס, ומי שמתיימר להיות מנהיג צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה, מה לעשות? אז זה נכון שיש את הוועידה לפני המלחמה באביון שדונה בשאלת הפליטים היהודים, מה לעשות איתם, וכל נציג שם מכל האומות חוץ משתיים אמרו אין לנו מקום בשבילה. בסדר? מצד שני, מה שאומר מהייתו, שאם היהודים, המנהיגים היו אומרים להם כבר בתחילת שנות ה-20, יהודים, יש לנו רשות מן האומות לעלות לארץ, תשתמשו בזכות הזו ותגיעו בהמוניהם. אבל אלה הסתכלו לאלה ואמרו כופרים.
אתה רואה את זה
היום,
אצל סטמר, בדיוק אותו דבר.
לא רק אצל סטמר, סטמר זה מיעוט קטן.
זה לא אותו דבר, זה יותר גרוע.
לא, אני אומר.
יש הבדל
בין פסיביות ובין סטמר שאקטיביות, שציונים זה בכלל דבר ש...
בסדר, אני אומר, ברגע שנכנסנו להגדרה מחדש של מה זה עם ישראל, והפכנו את עם ישראל לאנשי שלומנו, הכל נאמר כבר. זה שורש כל הסיפור.
מצאתי זה
באינטרנט
הרעיון הזה.
מה? מצאת אותו? כן, כן, נו, זה מזעזע.
מזעזע לגמרי.
זה מזעזע מה שהוא אומר. איפה עם ישראל? הנה הוא בוויליאמסבורג, בכמה בלוקים בוויליאמסבורג שם, סביב לבית המדרש שלי. לא, יש גם סאטמר באנטוורפן קצת, בלונדון, לא יודע איפה.
כל הסאטמר. יש גם בירושלים.
כן, אבל אלה מירושלים שונים לחלוטין מזה, כי הם פה.
קלקלו את כל
היסוד. לא, הם פה, בדיוק.
אבל הם לא מכירים.
אבל זה לא משנה, הם פה. גם אם על המכתב שלהם הם לא כותבים מישראל אלא ארץ ישראל, כדי שחס וחלילה לא... זה, הם פה, מה לעשות?
לא, הם מצהירים שהם לא רוצים שלטון ציוני.
זה נכון, זה נכון, אבל הם פה. וצריך להבין את ההבדל שמי שנמצא פה ויכול להתווכח, כן? ומי שנמצא בחוץ, זה לא אותו דבר.
אני לא חושב שצסטמר, אידיאולוגית לפחות, יש להם הבדל בין אלה שפה והבני דודים בוויליאמסבורג.
כן, 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 כן. למשל, יש התבטאות, זה לא סטמר, זה תולדות
הארון. הקיצונים לא רוצים...
זה תולדות הארון, זה לא רחוק מסטמר, כן?
כן, הקיצונים לא לוקחים קיצורת ילדים, לא מכירים בקיום שלהם.
זכותם המלאה. אבל הם פה. הם פה, זה כל ההבדל. זה כל ההבדל. כי מבחינה פיזית כאן הם מוגנים, הם יכולים לעשות הפגנה נגד ונגד ונגד, הם מוגנים. בחוץ לארץ הם הפקר.
אבל לא רואה אצל סטמר נועה שהוא בא לעודד אותם פה ללכת לוויליאמסבורג.
כי יש איסור לצאת מן הארץ. פשוט. למה אלה לא רצו לעלות או לבקר אפילו בארץ? כי אסור לצאת אחר כך. אתה מבין? אז כאן מבחינתם בעייתי. אלה שפה, אלה שפה. זה לא שהם פתאום עולים לארץ ממש לא. זה ההבדל. יש מי שנמצא וזה... אז יש התבטאות של, איך זה נקרא ספר? של הרב רטה, של תולדות אהרון. שומר אמונים. שומר אמונים. שאומר שגם כן יש לו שיטה מאוד קרובה לסטמר, אז זה לא משנה כרגע. אבל באחד מההתבטאויות שלו הוא מסביר. אנחנו באותה רכבת. כל ישראל. אני יושב בציון. אנחנו רק הקרון האחרון. זה אומר שהוא אכן הוא תופס שיש הבדל בין מי שיושב פה ומי שיושב בחוץ.
דרך אגב, לא מדברים הרבה על זה, אבל בריסק, אידיאולוגית לא פחות
קיצוני. כן, כן, נכון. בריסק, הרב סולוביצ'יק, היה אחד מאנטי ציונים המובהקים בתחילת המאה, בוודאי. היה הרב סולוביצ'יק, נור מחבד, מונקאץ', זה שלושת המובילים במחנה. בהחלט. ומאותם סיבות. מאותם סיבות. לא יכול להיות שכל זה יעשה על ידי אנשים מופקרים.
שיעורים של שערי הוראה מוקלטים, אז הוא מסביר באחד השיעורים, אז הוא אומר את זה בצחוק, אבל יש בזה הרבה... אז הוא אומר, הם קוראים כל שנה את הפרשה של המרגלים, והם מתנהגים בדיוק כמוהם.
כן.
על אותם מנהיגים.
כן, אבל זאת בעיה. זו אחידה הגדולה. הסבא שלי, כשיצא מפולין, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, בהתחלה הגיע לגרמניה, באנובר. יש לי שני דודים שנולדו שם. טוב, התחילו לפתוח איזה עסק וזה, בסדר. ב-1924, יום אחד, בא השכן הגוי שלהם, לעולם לא דיבר איתם לפני זה, דופק בדלת. אומר לו, אדון רוטנברג, אני חושב שכדאי לכם לצאת מכאן, זה ייגמר רע מאוד.
24
אחרי הניסיון הפוטש של היטלר.
איפה הוא היה?
הנובר. 1924. שאל אותו, מה? הסביר לו. תוך שבוע יצאו מגרמניה. זה שכן טוב, כן. לא, התברר שהוא קומוניסט מושבע והבין את ה... והבין? לא, זה לא... זה קודם כל זה שכן טוב. ב' לא חשבו. יש הישג זה, חיסלו את הכל תוך שבוע, יצאו.
אבא שלי גם
ברח
ככה,
33
שקצין משטרה בא לשם, אמר לו, מחפשים אותך.
נו, הבין את הרמז.
הוא
הלך לארץ,
אחר כך
חיצים
את כל המשפחה.
כן, נו, אז. אתה יכול להגיד על זה על יהודים פשוטים. נו, ולמה מנהיגים? כי באותה תקופה המנהיגים היו עסוקים בזה, האם אפשר להמציא עוד איזושהי חומרה לגבי לא יודע מה, כן?
למה אתה עדין כל כך? איך הם המשיכו להיות ראשים וראשי קהילות? רק שם. פה הוא כבר לא יכול להיות ראש קהילה, אז עדיף הוא להישאר שם. מי יתייחס אליו?
אני לא יודע. לא, לא יודע.
שם הוא יכול להיות עדיין ראש של הקהילה, להמשיך להחזיק מאמינים, חסידים. פה אולי זה כבר איתה,
לא יודע.
אז לא צריך לבוא לפה.
לא יודע. תשמע, יש גם עוד גורמים שצריך לקחת בחשבון בדבר הזה. למשל, זה התרומה של מה שקרה בעקבות מלחמת העולם הראשונה בקהילות היהודיות במזרח. הכל התפרק. הרי בזמן הקרבות בפולין בין רוסיה וגרמניה, כן? קהילות שלמות פורקו ואנשים ברחו לכל עבר. אותם רבנים שהיו ראשי הקהילות האלה מצאו את עצמם באיזשהו מקום לא מוכר, לא ידוע, בלי היהודים שלהם, בלי השפעה. ואחרי המלחמה זה לא חזר כפי שזה היה.
חדו שזה יקרה להם, ולכן הם לא רוצים...
אז יכול להיות שזה... לא, אני אומר, יכול להיות שזה לגבי זה, אבל זה כבר קרה שם. זאת אומרת, הם כבר ידעו את המצב הזה שפתאום אני ראש הקהילה, אבל איפה היהודים שלי? חוץ מזה, ההשפעות של הקומוניסטים, גם כן, והבון וכו'. זה לא כמו שמספרים היום הסיפור שכל היהודים היו אדוקים לפני מלחמת העולם השנייה. זה שכתוב של ההיסטוריה, כן? ההשפעה של 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 אותם רבנים היא כבר ירדה פלאים. אבל בכל זאת, אתה לוקח מקום כמו הונגריה. הונגריה, חוץ מהפילוג בין הנאולוגים שמה והאורתודוקסים, כן? בקהילה האורתודוקסית היא מגובשת. זה לא פולין. של היהודים.
כן.
זה הרבה. זה...
אבל לא רק הרבה, יש הפשוטים גם כן, אתה להם אמונה עיוורת.
כי זה הרבה. מי יעז להגיד משהו נגד הרבה? אתה בא ממשפחה חסידית?
לא.
לא, אז זה בגלל זה, אתה... אני אומר, אבל... אני כן. ואני כן, ועוד פעם, סבא, שזה מבחינתו זה היה מרד נגד דברי הרב. איך אתה מעז לצאת את פולין?
אבל הוא לא עלה לארץ, אלא
הוא עלה לארץ. לא, מהנובר הוא הגיע לארץ, כן, בעקבות הדברים של הגוי הזה, כן.
אני חושב שהתחושה, לפחות אני יכול לדידי לגבי גרמניה, הייתה שהיו שערות ואנחנו חזקים ותהיה עוד שערה והכל יהיה בסדר. ככה אמרו לחמי וחמותי, כל הקהילה יצאה שם בקל ללוות אותו שהוא עוזב לפלסטין. אז אמרו לו, מה אתה עושה? יש לך כאן קהילה, אתה ראש הקהילה, אתה עוזב אותנו, מחר יהיה בסדר.
מחר יהיה בסדר, כן, זה היהודי. אם לבן גרתי והאחר הדעת. נו, ומה לבן ביקש? לעקור את הכל. בכל זאת אתה גר איתו ואתה עוד מאחר. זה בדיוק זה, אבל מצד שני זה מה שהגמרא אומרת. אחד משתיים ממשפחה, אחד מעיר. איזה דברים מזעזעים. הייתו פעם אמר שכל המדרשים האלה שקראנו אותם בתלמוד תורה לפני המלחמה, זה היה כאילו, אתה יודע, במזרח מגזימים, כן? סיפורים, סיפורי סבתא כאלה, כן? הוא אמר שפתאום תוך כמה שבועות הבנו שהכל אמת לאמיתה והמציאות עוד יותר גרוע. והמציאות עוד יותר גרוע ממה שחזל בכלל תיארו. אז למה התעלמו לחלוטין ממה שהחזל תיארו במשך דורות? למה פתאום האור החיים הוא לא האור החיים הקדוש? למה החסד לאברהם זה כבר לא... סימנים היו על הדרך, זה בסדר, היהודי הפשוט שהולך אחרי הרבה, כן? שהוא צריך לעבוד יום ולילה כדי להביא כמה גרושים לבית, זה היה המציאות, כן? הרבה אמר, הוא לא שאל. הרבה הוא זה שלומד. הוא אמור לדעת. אם יש אחד שיודע זה הרבה, אם לא, אף אחד לא יודע. זה לא שהלכו לישיבות ללמוד איפה זה, זה כל זה סיפורי סבתא שמספרים היום, כן? בגיל 13 אחרי החדר, ישר לשדות לעבוד. אז פה ושם היו כמה ישיבות, נו, חכמי לובלין, בסדר, כמה אפשר לחשוב, כן? בליטה 1,700 תלמידים לפני המלחמה, ליטה. לא מיליונים כמו שמספרים לנו היום, כן? וולוג'ין, שבסיבי של וולוג'ין, כמה תלמידים היו שם?
מאות מודדות.
איזה מאות מודדות? לא הגיעו ל-100. לא היה. אותם בחורים היו נופלים על הקהילה, מישהו היה פעם בוולוג'ין? לא הייתי, אבל סיפרו לי. זה כפר שעלוב שבעלובים. היהודים במקום לא יכלו לשאת את העול הכלכלי של להריח כל יום בחורים כדי להכיל אותה. אז אומרים, בסדר, היה טלז, היה... או, גם כן שמה, כמה? אלפים? פוניוביץ'.
אתה מדבר על כמה מיליונים
יהודים,
כמה בודדים היו...
לא, אני אומר, הפרופורציות, כל השאר היו בשדות כדי לנסות לעבוד ולעשות משהו. אז היה הרבה שהיה לומד, הוא היה תלמיד חכם, ראש הישיבה שהיה לומד, ואם לא היה אומר משהו, אלא להפך. כן? אם בבריסק הרב סולובייצ'יק היה אומר, הציונים הם ארורים, נגמר הסיפור. ואם אתה רוצה... כן להיות ציוני, זה אומר שקודם כל אתה מתנתק לחלוטין מן הדברים האלה. אז את השטרוימל אתה משאיר בבית, ואתה מתחיל, אז או שאתה לוקח את הספרים של מרקס, וזה מה שעשו חלק גדול מן היהודים, כן? והפכו להיות קומוניסטים, או שאתה מוצא את הספר, לא יודע מה, של ראשי הראשוני הציונים, כן? ומתחיל להתעמק בזה, וזה מה שהיה. אבל תוך כדי ניתוק מי למסורת הזו.
איך נולד המזרחי ככה? איך נולד התנועת המזרחי?
המזרחי זה איזה דבר קטן.
כן, אבל איך הם העיזו?
העיזו, העיזו.
לא, היו מרידות.
קודם כל היו כמה רבנים שהיו כן בעד. כן? היו.
קליש.
כן, לא, אפילו אני אומר אחרי מלחמת העולם הראשונה. היו, כן? היו גם כמה אדמו"רים שהיו ציונים, הם עלו והתיישבו בתל אביב. בסדר, היה כמה משפחה, יוסקה שפירה שנפטר לפני כמה שבועות, הוא מהאדמו"ר החלוץ, כן? זה הבן שלו, הוא הנכד.
אח.
האח? האח שלו.
אדמו"ר חלוץ זה אח של אדמו"ר כסף.
כן?
אדמו"ר חלוץ זה אבא שלו.
זה אבא שלו.
אבא שלו. אבא של יוסקה.
של יוסקה שפירה, כן? בסדר, אז היו כמה. אבל...
בטל
ב-60. כמעט, 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 כמעט. זה סיפור עצוב, אין מה לעשות. אין מה לעשות. וזו נקודה מאוד חשובה, שאכן מי שרצה לעלות לארץ, מבחינתו, בהרבה מובנים, זה היה להתנתק מן המסורת הקהילתית, והרבה פעמים גם מהמסורת של המשפחה שלו. עשה את זה בניגוד. זה לא פשוט. לא פשוט. כן? זה המצב. טוב. אומר מה נתוקן. יש לנו עוד... כן. אני מודע כי יש פרדוקס במה שהסברתי בשם המקובלים בשיעור הזה. מצד אחד, אקט הבריאה הוא כולו חסד מצד הבורא. הוא האקט המוסרי במלוא מובן המילה. ומן הצד האחר בורא האקט הזה גם את הרע ותוצאותיו.
שמי שגורם לזה זה הרשות של האדם.
לא, לא עצם האקט של הבריאה. זה הפרדוקס.
זה קיים, אבל ההתבטאות שלו באה בגלל...
לא, 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 לא. יש ממד של רע שלא קשור לזה. הרע שנובע מן הטבע, שלא מפרין בין הצדיק ובין הרשע. כן? בסדר? בין היתר. יש דברים שנובעים מעצם האקט הבריאה, כאשר אקט הבריאה עצמו הוא כל כולו חסד. אבל כאן הדגש של מניטו, בניגוד לאחרים שמבטלים את הפרדוקס הזה בצורה זו או אחרת, הוא מקיים אותו. יש הרבה 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 הוגים חשובים שאכן מודעים לפרדוקס הזה. אבל בצורה זו או אחרת הם מבטלים אותו, כאשר במקום להתייחס לפרדוקס הזה שקיים במהלך כל ימי העולם הזה, כדי לבטל אותו מתחילים לדבר על הסוף.
אם אתה בא ואומר שכפי שהוא אומר כאן, הרע הוא תנאי לקיומנו, זאת אומרת שאם הבחירה של בן אדם הייתה של האדם באותה תקופה הייתה אחרת,
אדם הראשון אתה מתכוון?
מה?
איזה אדם?
אני מדבר על השאלה הדבורים.
אוקיי.
ואז הייתה תוצאה אחרת. הרוע היה נשאר, הוא היה בא לידי ביטוי בצורה אחרת. שאלה איזה צורה.
כן.
לא יודעים.
כן, נכון. או שלא.
לא יכול להיות. הרוע היה עוד תנאי לקיומנו. זאת אומרת...
לא, זה... לא, כן, זה...
זאת אומרת שאם לא יוצא בצורה כזאת...
זה לא רע אונתולוגי כאן.
זה יכול להיות...
כאן זה לא רע אונתולוגי, בשום פנים ואופן.
יש כוח, הוא לא יצא אל הפועל.
לא, 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 לא. זה לא ראונטולוגי. זה רשות של האדם, של הגרמנים, של התרבות האירופאית בכללותה. יש הרבה היסטוריונים היום שחוקרים בדיוק את השורשים של הסיפור הזה בגרמניה, כן? רק בזמן האחרון מתחילים לשים את הדברים באמת על השולחן. זאת למשל ההתנהגות של החיילים הגרמנים בזמן מלחמת העולם הראשונה בבלגיה, בצפון צרפת, כן? כבר מזכירה מאוד מאוד את ההתנהגות שלהם במלחמת העולם השנייה. הם רצחו, אנסו, הקימו מחנות ריכוז, הרגו אזרחים בכל הזדמנות.
אבל באפריקה גם.
רגע, זה קודם כל... זה יש את הרצח של השפטים בנמיביה, שזה הייתה מושבה גרמנית, כן, שרצחו שמה מאות אלפים בלי רחמים, בלי לשים זה, כי למה? אלה פרימיטיביים. אבל זה לא רק הגרמנים, האנגלים גם כן עשו אותו דבר בניו זילנד, בניו זילנד ובתסמניה. תוך 50 שנה הצליחו שמה לחסל עד אחרון התושבים המקומיים. תוך 50 שנה. מי מדבר על זה? רק בזמן האחרון ההיסטוריונים מתחילים להציף את הסוגיות האלה ולשאול מה קרה בכלל לתרבות האירופאית הנאורה.
אם הרוע הזה קיים, אם הרוע הזה אמר שאם זה לא הייתה שואה, זה הייתה שואה אחרת שנגרמת שם על כל העולם כולו בצורה זו או אחרת.
לא בהכרח, לא יודעים.
לא יודעים,
כי זה אחר,
אתה רואה את התוצאה שלך כרגע.
מה שמעניין...
זה אומר שתופעת הרוע שהייתה אז, היא קיימת כל הזמן, ואנחנו רואים את הביטוי שלה בכל מיני מקומות בעולם.
היא קיימת עד היום, עדיין יש רצח עם ברואנדה, לא היה רצח עם בשנות ה-90.
שהתות... זו הרשות, זה לא הרוע.
וזה לא מוכרח שיהיה רצח עם.
זו הרשות, זה לא הרוע.
זה מה שאני אומר, כל זה תחת הקטגוריה של רשות. כן, לא הרע אונתולוגים.
מה הם אומרים האונתולוגים? מה? פה ושם. זה לא חייב היה.
לכן אני אומר, כל זה נכון, אבל זה תחת הכותרת של הסעיף השני, לא הסעיף הראשון של הרע האונתולוגי. הרע האונתולוגי זה משהו שנובע מעצם מעשה הבריאה, שהוא המעשה...
מה עם הדוגמאות שלו?
שהטבע לא מוסרי, זאת הדוגמה בולטת. יש צונמי, כן? כל מי שלא יודע לשחות, הולך. בין צדיק ובין רשע. למה עצם היותי צדיק לא זה בדיוק זאת השאלה, ואפשר לשאול את זה באסון טבע, כן, או בזה שמישהו צדיק שהולך ברחוב, כן, מחליק על קליפת בננה כמו אחרון הרשעים, ושניהם שוברים את העצם. זה הרע האונתולוגי. למה זה כך? הטבע שנברא על ידי אותו בורא אמור להיות מוסרי. עובדה היא שאי לא מוסרית עדיין. וצריך להבין למה. וגם צריך להבין, אפילו יותר חשוב, כן? למה אנחנו היהודים טוענים שכך זה צריך להיות. כי רק היהודים טוענים דבר כזה. ההוגים בוא נגיד, השייכים לתרבות המערבית בגדול, כן, שזה ירושה או של הפילוסופיה היוונית במקור, כן, לא טענים דבר כזה. אין ציפייה שהטבע יהיה מוסרי. הטבע זה הטבע. בשמזל, לא היית במקום הנכון, אבן נפלה מן הגג, חטפת.
גר זה אבן כבש, אחרי את הימי.
אבל למה... השאלה של מניטות תהיה, השאלה של מניטות תהיה, למה אנחנו היהודים טוענים ומאמינים שבסופו של דבר זה לא יהיה כך? מה גורם לנו להגיד את הדבר הזה שנראה אבסורדי לחלוטין, אם אתה מדבר עם מישהו מהצד השני, שיגיד לך מה פתאום, החוקים הם קבועים, אפשר לחקור אותם, אפשר למנוע, אפשר לשפר, אפשר למערכת מה?
לחגן.
כן, אבל לא לבטל. אין ציפייה שהטבע ישתנה בצורה כזו, ובא יהודי ואומר, בוודאי שכן. יבוא יום אחד, ועצם היותי צדיק, תהווה מבחינתי הגנה.
לא.
כן?
לא.
כשכולם
שיהיו צדיקים.
כן.
כשכולם שיהיו
צדיקים. זה הדגש של מניטו, כדי לעבור לזה, כן? אבל לא משנה. בסדר, בסדר, אבל. בסדר. עכשיו, לפי זה גם אפשר לחשוב, אפשר לחשוב, למשל, להסביר את הדברים, את הדברים שיש בתחילת בראשית. לא שמעתי ממניטו, זה בא לי ככה, אני חושב שזה בכיוון שלו, לא יכול להגיד את זה בשמו. ראינו שכבר מהפסוקים של מעשה בראשית, שאנחנו יודעים שהאדם הוא בן תמותה, כי לא כתוב לגביו יהי, להבדיל מיהי אור ודברים כאלה. לכן הוא בן תמותה, זה מה שרבי בעל נפש... היגיון הנפש אומר, בסדר? מצד שני, יש לנו בפסוק בתורה שאומר כאשר שמזהיר את אדם הראשון שביום שהוא אוכל מעץ הדעת טוב ורע, מות תמות. לכאורה זה סתירה, כן? אבל אני חושב שאפשר לפתור את הדברים בצורה הבאה. יש מוות טבעי. יש מוות טבעי.
זה בלי.
זה בלי. כן? יש מוות מוסרי.
זה גם רע אונתולוגי.
ברור, זה שייך לרע אונתולוגי. זה שייך לרע אונתולוגי, כן? ברור, לא. אבל, ויהי האדם לנפש חיה, זה לעולם הבא. הוא חי, הוא נצחי שם. בסדר? אבל זה שייך לקטגוריה הראשונה. אבל כאשר, כאשר, כאשר מנימר לא מות תמות, זה מוות מוסרי. זה תלוי במעשה האדם.
מגיע לך.
זה, עניין של מגיע או לא מגיע זה סיפור אחר, כן? אבל, אבל זה, שני מישורים שונים. זה שני מישורים שונים. ומה שלמעשה אומר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון זה דבר כזה. האדם הראשון יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני הבנתי את העולם שלך, ממילא אני הולך למות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מסכים איתך. אבל בעקבות מה? בעקבות המצב הנוכחי של, ה, של העולם, שזה עדיין העולם הזה, אתה עוד לא הגעת ליום השמיני, אתה ביום השביעי.
ולכן אתה תמות.
ואתה תמות. וזה לא קשור לזה שאתה צדיק או רשע, אתה תמות. כן? ובין המצב שבעקבות המעשים שלך אתה תמות. תבחר. מה? לא, בסדר, מבחינת התוצאה זה התוצאה. אבל תבחר באיזה עולם אתה רוצה לחיות. ולכן הוא שואל אותו היקר, איפה אתה? בין שתי החלופות האלה. על זה אני לא יכול להגיד בשמו של מניטו, כי לא שמעתי. תראה, אז כאן הפרדוקס, לא מבטלים את הפרדוקס. אם אנחנו בתקופת הרמח"ל, מבטלים את הפרדוקס מיד על ידי זה שאומרים בסופו של דבר הכל יהיה ורוד. ומסבירים איך בסופו של דבר הכל יהיה ורוד. בסדר גמור. אצל הרב קוק באורות הקודש זה חצי חצי. יש פרקים שלמים שהוא מסביר למה זה יהיה ורוד. ולכן בדיעבד אנחנו נגיד שהכל היה ורוד. יש פרקים שרואים כבר שבכל זאת צריך, צריך להסתכל על המציאות שהיא המציאות של מלחמת העולם הראשונה. יש עשרות מיליוני הרוגים. יש זוועות בכל המקומות. מה קורה פה? אז זה עוד חצי חצי. אצל מניטו זה כבר, בואו לא נסתכל על הסוף. זה שהוא יברוד אנחנו יודעים, זה לא מעניין כרגע. היהודי לא שואל על הסוף, הוא שואל על עכשיו. ולכן אני מקיים את הפרדוקס הזה, וצריך להסביר מה כלול בפרדוקס הזה, איך אפשר להדגיד. אז הוא אומר ככה. לכן הדגשתי קודם כל את הממד האונתולוגי של הבעיה, הרע הוא התנאי לקיומנו. אולם אסור לשכוח שיש תכלית מוסרית לבריאה, לעצם מתן היש לאחר לנברא, על אף שהוא תרם זכה בו. התכלית היא להגיע לנקודה שבה זוכה אותו הנברא ביש שלו. לכן הרע הוא זמני בן חלוף, ואנחנו מתבוננים בכל התהליך הזה באופטימיות, כדברי הנביא ירמיהו שכבר הודיע לנו ויש תקווה לאחריתך. ושואלים אותו, מדוע החיות גם סובלות? כי זה חלק מהסיפור, בסופו של דבר, במיוחד היום עם התנועות האקולוגיות למיניהם וכאלה. מה? גם, כן. אז הוא אומר ככה, יש אכן סבל בעולם והוא לא תמיד קשור לבני אדם. העולם הוא אחד, העולם הוא האחר של הבורא. בתוך העולם הזה יש המון אנשים פרטיים ולכל אחד גורל משלו. יש אחדות בסיסית של הנברא כולו העולם. מושג זה נעלם מן התרבות המודרנית כבר זמן רב, ורק לאחרונה מתחיל האדם לגלות נתון זה בחזרה. במילים אחרות, זה לא שיש אחד שסובל והסבל הזה הוא פרטי לגמרי והוא לא משפיע על שום דבר. לא. קיימת מערכת הקושרת את כל הפרטים בעולם הנברא. וקלקול זה או אחר במערכת הזו גורם בסופו של דבר גם כן הוא משפיע בכל שאר המערכת. אין דבר כזה שיש משהו שהוא מנותק לחלוטין וזה. אז תלוי אצל מי, איך, כל אחד מכנה את הדברים בצורה קצת שונה. מה זה המערכת הזה? יש כאלה שאומרים נשמת העולם. כן, יש ביטוי כזה, למשל, כן? בסדר? אבל זה, מבחינת היהודי, נקודת המוצא. האחדות. יוצאים מן האחדות ומגיעים לריבוי, אבל בסופו של דבר חוזרים לאחדות. זה הדיאלקטיקה היהודית. זה אצל המהר"ל למשל, כן? תמיד יוצא מנקודה אחת, אחר כך יש תהליך דיאלקטי, וחוזרים לאחדות. נקודת המוצא של האחדות הזו לא קיימת בתרבות המערבית. למשל, הקריאה ההיסטורית של הגל היא דיאלקטית גם כן, אבל היא לא יוצאת מנקודה אחידה. מה? היא אמורה להיגמר. כן. כן. אבל החוסר הנקודה ההתחלתית הזו, כן, בסופו של דבר מביאה לכיוונים אחרים לחלוטין. בסדר? אז אומר ככה, הדוגמה הבולטת בתורה של החיות האדם על הנעשה בעולם כולו היא המבול. בעקבות השיפוט האלוקי המוסרי של מצב אותו דור, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבותיו ליבו רק רע כל היום, העולם כולו נידון. לא רק אנשי הדור ההוא נידונו, אלא כל הקיום, כל היקום כולו. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. ואז באה תוספת, כן? מהאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי נחמתי כי עשיתי. לכאורה, מה הם קשורים לסיפור הזה, כן? אז נאמר, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מהאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח, ואשר איתו בטבע. משמעות המילה יקום במקרא היא היצורים החיים, המגלים איזה הוויה בעולם של היעדר. לכן היקום כולל גם בעלי חיים. תלו. אז זה אחד מהדברים שצריך ללמוד מזה. יש השפעה. ומזה צריך להתחיל לבנות את את הדברים. טוב, אנחנו נמשיך בשבוע הבא.